טוב, דיברנו לגבי השוטים בפעם קודמת. מה שבעצם משאיר פה את החוליה האחרונה בסיפור הזה, זה בעצם מצד אחד הראש, מצד שני הגלישה לעבר הטור שולחן ערוך. כבר טיפלנו פה מצד אחד בעולם אשכנזי במיצוי המהלך הפרשני של הראשונים, ולאחר מכן טיפלנו גם בעולם הספרדי, וגם שם הגענו פלוס מינוס לקצי לסוף המהלך הפרשני של הראשונים. עכשיו, וגם בשבוע שעבר לגבי השוטים ומקומם בכל הסיפור הזה. עכשיו, זה משאיר פה את הראש. הראש הוא איזה מצליח לדעות מעבר, ומצד שני לא. הראש הוא אשכנזי במקורו, תלמידו של המערם, וכי כזה כמובן הוא בעצם מול המסורת האשכנזית, והוא גדל באשכנז, והוא חי שם את המסורת הלימודית שלו. באמצע חייו הוא עוקר לספרד, כאשר בעצם שם זה ככה, המצב היהודי באשכנז הופך להיות מגרוע ביותר לבלתי נסבל, והמצב שם הוא אף פעם לא מדמה טוב, הולך ונהיה גרוע וגרוע, עד שמת עם קליית המערם וצליחת המורדכי תמידו על קידוש השם ופרעות כל מיני פוגעים למיניהם שלא נפרט כרגע. ראש הבין גם כן שבעצם ימיו ספורים באשכנז, והוא תפס את הרגליים ונסע לספרד, ששם בשלב הזה המצב קצת יותר טוב. אגיד שזה טוב לא הייתם, אבל זה לפחות טוב יותר. כאמור, כעבור כמה עשרות שנים, אז גם שם המצב יהפך להיות גרוע, וכעבור עוד 100 שנה יהפך להיות בלתי אפשרי. שבכלל לימודית כאי כזו, בכלל לימודית אין השפעה רבה למהלכו של הראש על עולם הפרשנות של הראשונים. אפשר בעצם לומר זה כך, הראש גדל כאשכנזי, רכש למסורת הלימוד שלו, הוא עובר לספרד שכבר מעוצב. הוא כבר גדול הדור, או מגדולי הדור, הוא כבר אדם שבכלל זאת כבר מעוצב. אין את זה גיל בדיוק, אבל הוא לא בגיל 15 שעדיין הוא כך עובר עיצוב לימודי. הוא כבר מוצא, ומי שאת פרשנותו היא פרשנות אשכנזית לכל דבר. כאשר בעצם מפעלו הפרשני של הראש מתחלק לשניים, צריך לטוס את הראש, וכאן מרת מדובר בתוספות לכל דבר. הדבר מתאים, אם משווים את התוספותים של הראש לכל מיני וריאציות אחרות, תוספות הראש הם פחות או יותר העתק מדויק של התוספות. יש בהם מעט מאוד חומר חדש. ונתקחו את ממשל פה בברכות, את תוספות ביד החסיד, ומה תוספות הראש? שתוס ביד החסיד יש בו יותר חומר מעניין. הסיבה היא פשוטה, כפי שכבר דיברנו פה לפני כמה חודשים, תוספות ביד החסיד הוא שלב אחר של הגיבוש הספרותי של התוספות מהתוספות שלנו. זאת אומרת, זה דור תלמידי הארי, ששם התוספות יחסית נרחבים ושופעים. לעומת זאת, התוספות שלנו זה כבר שלב, זה שלב אחד אחר מכן, שזה כבר עובר עריכה וצמצום, והאמת הופך קצת יותר, קצת יותר, נקרא לזה, דחוס. וממילא, עכשיו, וכן יש איזה פערים מסוים, למשל, בעקבות הסוגיה שלנו הבוקר, בברכת התורה. תוספות ביד החסיד מביא מילה במילה, תשובת הארי לרבנו תם. התוספות שלנו זה כבר סיכום, כי זה פרפרזיה מסכמת ומקצרת. ולכן חסר שם החומר לא מבוטל, מה שיש בתוספות ביד מפריז. אין שם את הרבינו שמיה, אין שם את הציטוט המילולי, זה כבר סיכום סיכום יותר קצר. עכשיו הראש, תוספות הראש משקפים פחות או יותר את אותו שלב כמו תוספות שלנו. אז מהתוספות שלנו, תוספות הראש יהיו מעט מאוד הבדלים. ההבדלים הגדולים יהיו באותן מסכתאות שבהן תוספות שלנו הם לא בדיוק משקפים את נקרא זה תורת הרי במרכז הזרם. יודע מה, מסכת כמו שבת, כמו יומא, אז תוספות הראש יהיה יותר משמעותי. אבל במסכת כמו כתובות, פסחים וכדומה, את הפסחים תוספות הראש. זה כמו כתובות וזה, תוספות הראש לא מהווה איזה מהפכה, יש בו מעט, יחסית מעט חומר חדש. מי זוכר מגיטין, פעם פה, פעם שם, אבל בגדול, תוספות הראש, מה זה תוספות הרגיל, לא שינה את התמונה במידה משמעותית. בכל מקרה, גם מקומות שהוא משנה קצת, אז זה כאמור, תוספות אשכנזיים פחות או יותר, יש טיפה חומר מיד רמה בתוספות הראש, שכשיש לו הוא מעניין, אבל מבחינת אחוזים הוא כמות זעומה. עכשיו, פסקי הראש, ספר יותר, יש לו יותר חומר מקורי, אבל שוב פעם, עולמו הבסיסי הוא אשכנזי. אז רוב רובו משקף את תורת האשכנז כשהוא נוצק מדפוס ספרותי לדפוס הלכתי, או מדפוס ספרותי פרשני לדפוס הלכתי, ויש בסך הכל הקבלה רבה בין תוספות הראש לפסקי הראש. יחסית לראשונים אחרים, העקביות בראש היא די גבוהה. אז יש פה ושם אפשר למצוא אולי איזשהו מתח קטן, אבל בגדול, כשיש קטע מקביל עם פסקי הראש לתוספות הראש, הפערים יהיו כאמור די זניחים. יש נקודה אחת שמאפיינת את פסקי הראש יותר מתוספות הראש, זה השימור, או זה ההתמודדות נקרא לזה עם הריף ומדיפה עם הרמב״ם. ונגיד פסקי הראש יש יחסית התמודדות די משמעותית עם הריף. עכשיו כולו הראשון, את העריף מטפטף לאשכנז כל הזמן, ויש איזשהו התמודדות עם העריף גם בתוספות. הברוס הרבה יותר בולט, גם כי הוא מאוחר יותר, והטפטוף הזה הוא יותר משמעותי, אבל בעיקר כי הראש הוא בעצם כותב בעקבות העריף. זאת אומרת, אם כל הזמן דיברנו על כך שהעריף הולך בכיוון כתיבה אחד, ואשכנזי בכיוון כתיבה אחר, הראש זאת כתיבה אשכנזית, או זאת תכנים אשכנזיים, בדרך כתיבה ספרדית, או דרך כתיבה של הריף. כי הריף כותב פסקי, הריף בעצם מתמצת את ההלכה מתוך הגמרא, הראש אותו דבר. אז הבדל הוא שהריף בתחילת תקופת הראשונים, והריף לא מכניס לתוך חיבורו מחידושי הראשונים, כי הוא לא מכיר אותם, כי הוא לפניהם. יש בריף התמודדות עם הגאונים. הריף מתמודד עם עמדות של גאונים. אבל הגאונים זה לא חומר רב, אז כן, הריף פחות או יותר משקף את הגמרא. הראש משקף את הגמרא פלוס הראשונים, כי הראש הוא כבר 200 שנה אחר כך. אבל הגישה זאת אותה גישה כמו הריף. פה ניקח את הסוגיות, נוציא מתוך המת ההלכה, כמובן שהסוגיות עכשיו כוללות לא רק את אבהונה ורבשי, הסוגיות כוללות עכשיו גם את הבינותם והרי, אבל זאת אותה גישה. אז לכן, אם הוא כותב אותה גישה, אז אך טבעי הוא שיקח את הריף, ויראה מה הריף עשה. אז יש לכן התמודדות עם הריף יותר משמעותית מאשר בעולם אשכנזי קודם. עכשיו דרך הריף, עכשיו לפעמים הריף זה רק הריף, אבל לפעמים כמובן הריף בעצם זה כל המסורת הספרדית שבאה בעקבותיו. אז שם יש איזשהו קודות מפגש למיניהם. אבל בגלל שהריף בסופו של דבר זה חיבור של רוב ובו שוב מתוך הגמרא, אז גם מי שמתמודד עם הריף והולך לקלוט הריף, בסופו של דבר אין שם חומר כביר. זה לא, נגיד המפגש של הרמב"ן עם תורת אשכנז היא אחרת לגמרי. הרמב"ן נפגש עם חומר מסיבי, הראש כמו מתמודד עם הריף לא נפגש בחומר מסיבי, אז בעיקר לא בחומר פרשני מסיבי. מקסימום הוא חולק על איך פוסקים הלכה, אבל אין בריף הרבה חומר פרשני.
אז לכן הרמב"ן גם לא, לכן הראש גם לא יצא מזה, יצא מזה פה ושם דיונים יותר מעניינים. זה מצד, אבל יש פה כבר, מה שכן יש פה אבל, זה איזשהו, נקרא לזה, יש פה נקודת השפעה אחת די משמעותית, וזה הכתיבה ההלכתית. אותו אני הצבעתי פה כשדיברנו אשכנזים לפני חודשיים, שככל שאת כבר עוברת, תהיה יותר כתיבה הלכתית שם. בין אם זה ספר תרומה, ובין אם זה לא בצרפת אלא באשכנז, זאת אומרת בגרמניה פרופר, שמראש הכתיבה היא יותר עם זווית הלכתית. אבל בוא נאמר זה ככה, המפעל המרכזי של תקופת הראשונים בעולם אשכנזי, קרי בעלי התוספות, אף פעם לא נוצא, או לא נוצא לכלי הלכתי כל כך משמעותי לפני הראש. כמו ספר תרומה עשה, זה ספר תרומה, קודם כל זה הרבה מאוד דיונים פרשנים, בעיקר זה חומר די מועט. ספר תרומה זה כמה תחומים בודדים, שבת, איסור והיתר, עבודה זרה, ועוד אילו גיטין, ועוד אילו תחומים, זה לא חיבור מקיף. הסמק, דיברנו על זה כבר, הסמק הוא איזה קיצור מאוד מקוצר. הראש פה באמת עושה את כל השס. באמת, כל מה שההלכה בשס, מחירות, הגישה של הריף, שבו ניקח את השס ונצמצם אותו ונוציא רק את הגרעין הקשה הלכתי, בצורה כה צמודה לשס וכה מקיפה, הראש הוא בעצם הראשון, ובזה, כפי שאמרתי קודם, התכנים האשכנזיים פה בעצם מועברים לאיזה כלי או קנקן, כאילו זה קנקן ספרדי עם מים, באמת, עם מים שהם אשכנזיים. אבל אז בנקודה, עכשיו בנקודה הזאת על התכנים זה לא משפיע בהרבה. חוץ מזה שאפשר לומר שהעולם האשכנזי פה קיבל, זה פוסק שסיכם את רוב תוצאותו. אבל יש לנקודה הזאת משמעות לקראת ההמשך, כי זה בעצם תחילת המפגש משני עולמות ביחס לפסיקת הלכה. לפני שנדבר על זה, אז נחזור למה שדיברנו בשבוע שעבר בעצם. עולמו הפרשני של הראש, כמו אשכנזי. זה גם, זה גם מובן, אדם שמגיע כבר כשהוא, אחרי שני סוף הלימודים שלו, לא ישנה את הרבה את תפיסותיו הלמדניים וכו'. איפה יש מפגש מאוד מעניין עם, עם העולם הספרדי? זה בשו"ת. כי השו"ת משקף לא כמו את העיצוב הלימודי, זאת אומרת, השו"ת משקף את המפגש עם העולם החי ותוסס. ושם יש כמה וכמה וכמה מרד תשובות, שבו הראש נתקל במציאות השונה. עכשיו, חלק מתשובות הראש כמובן הם סתם תשובות שבכל מקום, בכל זמן יכולים לעלות. אבל בחלקם הוא נפגש עם המציאות של הווי החיים בספרד, שבדברים מסוימים שונה מבאשכנז. זה שונה בגלל כל מיני גורמים, החל מדברים אפילו של מזג אוויר וגיאוגרפיה. ודרך כמובן שיטות משפט שהיא באמת ומערכת כלכלית וסוציולוגיה, זאת אומרת רמת שמת המצוות בציבור וכדומה. ואז יש סדרה של תשובות מעניינות, חלקן גם מפורסמות ביותר, שבעצם משקפות את המפגש. באמת, למשל, יש תשובה ידועה מאוד לגבי הסקרת גשמים, שזה מתחיל מזה שמזג האוויר בספרד הוא שונה משמזג האוויר בצפון אירופה. זה בסימן ד' נדמה לי. זה סימן דל, זה כלל רביעי, זה סעיף קטן יהוד. והיא בשנת 5073 בעת העולם נצרו הגשמים ולא ימתיר כל החורף על המעט מזר והקרו צום להתחנן נשבת את מטל פני האדמה. והיא בליל ראשון של פס אחרי תפילת ערבית, ואדוני אבי הראש היה יושב בפתח ביתו, ואנחנו קצת מחבים עומדים עליו עם עינו משמאלו,
ויום אתה יטוב לראה הדבר אשר מעולם תמהתי עליו, ולמה לא יזכירו וישאלו הגשם עד שבועות. ויענו קצת מחברים, טוב ושתודיע הדבר לזקנים, יעשו כן וישר ביניהם, וישלחו לחזן הכנסת להזכיר מחר גשם. ויעשו כן והזכירו בני הכנסת הגדולה ידגים במידות, והיא כל כזכירו ונעירש מקצת החכמים אשר לא היה דבר בעצתם, ויוציאו כל אמור שלא יראוי להזכירו שתפן כללה, ויתאפק אדוני אבי הראש ז"ל, ולא דיבר בהם ההוא מאום מעדל חולה של מועד, ויכתוב בגלל ספר חזק דבר וזה תורפה. על כי שמעתי, כי יש לי מדבריי, באתי לפני מה שאמרתי, שאין לי לפסוק מהזכיר לשאול אותה ביום טוב ראשון של פסח, ולא מן כדור, אלא שמכל הימים רבים ואשכנז התרמתי שני דברים שראיתי שנוגעים בימים הללו. אוקיי, כל אלו הדברים דנתי, כי זה הראש בעצם חושב שכתוב שלומר להזכיר טל ומטר ומשיב הרוח זה אך ורק בארץ ישראל ובבל ולאו דווקא בכלים של אירופה. כל אלו הדברים דנתי רבותיי באשכנז, הוא ידע מראה לדבריי שוב אנחנו צריכים לשאול המנהג באשכנז, כן, צריך שהם מצוי שם ופעמים התבואה מתקלקלת ברוב גשמים. כשיצאתי מאשכנז ועברתי דרך פרובינציה, שמעתי מון פלר שוב הסכים להגשים בזיין מהחשבן וישר מאוד בעיניי. אמרתי, יכולים מון פלר, תרץ מקושי האחת וכולי. ובבואי הנה, מספרד, ראיתי שיותר צריכים גשמים בפסח לצאת משאר מקומות. ואמרתי כמה פעמים לחבריי שהוא היה לו, שהוא הפסיק מלשאול להזכיר עד עצרת. כי אתה נדע שכל הרצות שאני יודע, עיקר כשמם בין פסח לעצרת, שלום לעני ליבי לדבר כתוב מאלה לשנות המנהג, ואתה שראיתי כי בנותינו, הגשמים נעצרו, מתקלקלו הזרעים, וכולי. אמר לי ליבי, אתה הגיע את התעקם, יש לבית זמים רבים. אוקיי, אני מאוד לא מסיקות, שום מפורסמת ומאלפת מאוד. ועכשיו כמה, הוא אומר את זה מפורש. תמיד חשבתי ככה, באשכנז לא כך משנה, גם ככה יש שם יותר מדי גשם. אבל, נו מה זה, פה בספרד, אז הנה, רציתי לשנות. או יש תשובה אחרת בפרוזבול. הוא הגיע לספרד, והוא גילה שלא משמדים כספים, גם לא כותבים פרוזבול. יש שם סדרה של תשובות לגבי שמיטת כספים בזמן הזה. עוד... יכול אחד עוד אחד די מפתיע טוב, זה קצת חריפה, אני לא יודע את כל הרקע, אומרת זה ביכולת, זה בכלל כף א', שלא רצה לשום מעברתו מעניין העירוב. אתה ביעקב ובימו של דוולנסיה, כבר כתבתי לך עניין העירוב שנהגו חגלות ישראל אתם ובתם מפורשים, ואתה עשית לו לקהל פרריז, וכתבתי לי יותר מידת, ואני יותר שמר ממש, והזהלתיך שתחזור בך ותאמר לקהל שתקנו מבותיהם כאשר גלו פי הגדוליהם, ומי הוגדי שאתה עומד במרדך ואתה מכשיר את הרבים בחילול שבת, וכן אני גוזר לך אחר שניתן לך כתב זה בעידים שתקן מבואות המפולשים ושאת הרבים שקודם קצת הפתח תוך שבועיים אחר שתראה כתב זה, ואם לא תתקן מבואות כאשר כתבתי אני מנדר אותך, ואם הייתם ימי הסנדרין היו ממיתים אותך, כי אתה בא לקרוא תלמוד שתי הבאה שיכול כל הקדומים שיהיו עד היום הזה, אותם שמתו זה עבד אשר הם החיים עד היין, לכן חזור בחד איתו שתלת משה רבינו. תשובה הבאה, שלומך היא נצחה ביעקב ביצחק, הכתב שייך לאותו חסר מוח, והתו האחר תנוס לו, ואם לא יחזור בו אני מטר בך ואת כל הקהל שנגעו בנידוי באותו המשוגע יעקב במשה, זה אותו אחד שהקודם יחריקו לדיום הדת ישראל כדבר זה, כי דבר זה צריך חיזוק, שלבוא כל שוטה חסר דת ותתו את משה רבינו עליו השלום, ויעמוד בנירדו ולנהוג דין יהודה בעצמו, אני גוזר עליו מצוות אדוננו המלך ירום הודו שיתן 1,000 זוז למשה לעיר, אני גוזר לך שתמסור כתבי זה למשה לעיר שיגבה ממנו כנס הנזכר, ועם כל זה לא יועיל גוזר אני לך שתודיעני הכל ומצווה לנדותו בכל הקהות ספרד, כי הם ידון אותו למוות בדין זקן למרה, כי אנו חייבים למסור נפשותינו תורת האלוקים ועושה מקרבל, נותה שלום וכל שאלך שלום, כן ודורי שלומך וטובתך אשר בו ויחי עזר. אוקיי, זו תשובה שבאשכנז לא יכולה להתכתב. זה לא באמת, לא... יש פה הרבה מאוד מאפיינים בתשובה הזאת, שהם לא אשכנזיים, לא המציאות המתוארת, שאנשים מצפצפים עליו מבחינת עירובים, לא השיתוף פעולה עם השלטונות, לא מדור הכנסות, זה... זה משקף כמו את העולם, את המפגש שלו בעצם עם, עם העולם של פה. יש גם כן רשימת תשובה מעניינת, בכלל ג' נדמה לי, שהוא מתכתב עם ההשבה. בפרשנות, לא תמצאו בפסקי הראש וזה, שהוא כמעט עקבות של הרשבה. למרות שהם חיים זה בצד זה, באותו ארץ. פשוט, אז יש פה כמה... כן, זה בכלל השני, שמה תשובת ארוכה במקרה מדיני מסכת חלה, שבו הראש מתקיף מהרשבה, נראה זה ככה, עיקר הראש שואל והרשבה עונה, הדרת צמרת גולת הכותרת, ממשך השוחך בעיקר ותפארת, אוקיי וכולי וכולי, אני מדי פה איזשהו 10-20 שורות של... תוארים הנה נועדתי לדבר לאדוני על עיסה שיש במי ביצים. אוקיי, ויש יש פה רשימה שזה 4-5-6 שאלות והתשובות שהן בשוט הרש בחלק א' סימונים תף סמך א' תף סמך א' והתכתבות די מעניינת כמו הראש הוא השואל הרשבה בעיקר הוא משיב. זה מפגש שפשוט מתקיים לא מתקיים ב... לפסקים ובתוספות שלו. אז בעולם השו"ת הראש כבר כן נחשף למציאות, נחשף לעולם התורה וכמובן מגע איתו. סיכומו של דבר, אני בעצם אומר זאת כך, הפרשנות שלו היא נשארת אשכנזית, אין פה שום שוני, אבל מבחינת המבנה הספרותי של כתיבת פסקים ומבחינת מפגש כמו עם העולם הקיים ורשות, יש כבר איזשהו הפריה משמעותית. זה אחד הסיבות ששיעות הראש הוא יחסית שיעות חשוב. דיברנו על זה בשבוע שעבר. כי שינוי בתנאי החיים, אז השיעות הם יותר משמעותיים. כאשר תנאי החיים הם די מקבילים לדור הקודם, לפני שני דורות, אז השיעות הם לא כל כך משמעותיים. אלא אם כן זה אדם שבמכוון לוקח את השיעות כמנוף יצירתי, וזה דיברנו בשבוע שעבר. פה הראש, זה באמת מבחינתו איזה מעבר די דרסטי מעולם אחד לעולם אחר. כן, מפגש הזה מרת, ייתן... שוט מעניין, אגב, את הערה ביבילוגרפית קצרה, שוט הראש, אני לא יודע מה הדורה החדשה עכשיו של מכון ירושלים, שוט הראש במקורו יש לו דפוס ראשון, שלושה דפוסים ראשונים. למה? דפוס ראשון זה לא הראשון שהדפיסו. דפוס ראשון זה דפוס מתוך כתב יד. אז שלוש פעמים יש איזה 100 שנה בתחילת הדפוס, מישהו מצא כתב יד של שוט הראש שונה מהקודם והדפיסו אותו. אז שלוש פעמים מישהו לקח כתב יד שוט הראש, ידפיס, אז ככה יש בעצם שלושה דפוסים ראשונים, עד שאיחדו אותם והוציאו מהדורה אחת מאוחדת. טוב, עכשיו, כבר המשך הדרך לקראת השולחן ערוך מתרחש בטור. הטור כמובן הבן של הראש, הוא כמובן, אם הראש עובר לספרד, בבגרותו, אז הטוב הוא תיכוניסט, או משהו כזה, והוא מגיע בגיל הרבה יותר צעיר. עכשיו, יתרה מזאת, עכשיו כאן, מה הנקודה המשמעותית ביותר בטוב? היא פחות, או מה זה ככה, המבנה שהוא בחר לכתוב. בעצם הטוב הראשון, שכותב ספר הלכה מקיף, מאלף עד תף. כמובן, היו חיבורים לפני כן שעשו את מקיפים בתחומים מסוימים. היו כאלה שמעט יקיפו תחומים, אם זה הרמב"ן בתורת האדם, אם זה הרשב"א בתורת הבית, אם זה הרייבד בחיבורים מסוימים. אם זה כמו הריב הראש, שריב הראש כמובן הם הרבה יותר מקיפים. נכנסים להיות מקיפים של כלל הש"ס. אבל עדיין, יש יותר חומר בטור מאשר בריב הראש, ויש כשאתה הולך לש"ס אז אתה בעצם בונה על טקסט קדום יותר שבינתיים היו התפתחויות. אז הראש מדי פעם מנסה להיות קשור, זה משל תיקחו את הראש בסוף מסכת ראש השנה, יש איזה 5-7 סימנים שהם לא בש"ס אבל מנהגים. הריף עושה את זה פה ושם, נגיד בסוף פסחים הריף עושה את זה. אבל הטור בא בעצם ובעצם כתב חיבור הלכה מקיף מאלף ועד תף כל מה שנוהג בזמן הזה. עכשיו בבחינה הזאת מרת, ברמה אחת זה המשיך המגמה שכל דיברנו עליה שבעיקר בולטת בעולם הספרדי שכתיבת חיבורים הלכתיים מקיפים ושיטתיים. נגיד בעצם זה תורת הבית הוא באיזשהו מקום ברקע כל הסיפור הזה, תורת הבית ושם חיבורי הרשב"א. מצד שני מרת, זה כבר בוא נאמר זאת כך, הרשב"א כתב חידושי הרשב"א ולא רק תורת הבית, וחידושי הרשב"א על עירובין, וחידושי הרשב"א על פסחים, וחידושי הרשב"א על ברכות, וחידושי הרשב"א על שבת, וחידושי הרשב"א בבת הבא במציע וכולי. הטור מראש כתב ספר הלכה, זאת אומרת הוא לא בניגוד ל... בניגוד לרשב"א ולרמב"ן שהכתיבה הלכתית הייתה בצד או בעקבות כתיבתם הפרשנית, ובאיזשהו מקום שכתיבה פרשנית אצלם הוא בעצם הכתיבה המרכזית, הטור זה לא ככה. הטור ממוצר, הוא כותב ספר הלכה, במובן הזה הוא ממשיך את אבא שלו, אבל במעבר כי אבא שלו בעצם הולך בעקבות הריף, או אם נרצה גם קצת בעקבות הרעבן, הרעביה, אבל בעיקר בעקבות הריף. לעומת זאת, הוא הולך בעקבות כבר החיבורים המאוחרים יותר, תורת הבית ודומיו, שם יש כתיבה הלכתית לפי נושא. אז במובן הזה, כמו זה בעצם מהלך ש... בסופו של דבר ודאי משתכלל בעולם הספרדי. לא חייב שם, אבל בעולם אשכנזי היו הייתה כתיבה הלכתית מקיפה אבל מאוד מצומצמת, סמאק, סמאק פה זה. עכשיו כמובן יש איזה מודל ספרותי אחד, כמובן זה הרמב״ם. כתיבה זה שהרמב״ם הוא באיזשהו מקום בריאה בפני עצמה, אבל גם אולי כזאת, הרמב״ם כותב לא במגמה מעשית בהכרח. זאת שאלה, בוא נאמר זאת ככה, צריך אדם המציג את זה כאיזו משנה ברורה בשביל אנשים שרוצים את המהלכה. מצד שני, הרמב״ם כותב קודשים, זרעים, טהרות, הלכות מלכים. הרמב״ם בעצם ראה את עצמו כמספק ידע תורני לבעל הבתים או לתלמידי חכמים, סביר להניח שיש שניהם. אבל הרמב״ם איננו, הרמב״ם מאחוריו אין ספר, אין אידיאולוגיה שבו לכתוב הלכה הלכה למעשה. הוא כותב גם לא למעשה, הוא כותב הרבה מאוד לא למעשה בעצם. מה? אולי, אבל אני חושב שהוא פשוט חושב שזה, איך נקרא לזה, א' ב' של אוריינות תורנית. שגם אתה לא צריך לדעת את, גם אתה לא צריך לדעת נגיד את כל הפלפולים מסכת כלים, אתה כן צריך לדעת את מה שכתוב שם, לא כי זה מחר בוקר למעשה, אלא כי יהודי צריך לדעת את התורה. פרמיק אומרת, בסך הכל אומרת, המודל פה זה יותר דעתי מתת הבית, וגם הסגנון הוא בעקבות הזה. עכשיו, אז הטור בעצם בא וכותב ספר שיטתי, זאת מהפכה. פשוט דבר, אדם יכול לגשת לטור, למצוא שם כל מה שהוא צריך הלכה למעשה. אז נכון שהטור מדי פעם דן בסוגיות, אבל כמו זה, זה, זה לקיחת תת הבית, אבל שדרוגו, אדם יכול, כל מה שהוא, כאילו, מה שהרמב"ם כותב בהקדמה שלו, הטור, אפשר לומר שמי שבאמת השיג את זה, זה הטור. כי הטור הראשון שכתב ספר, שבעל הבתים אמורים ללמוד מתוכו, או יכולים ללמוד מתוכו. אם לא בעל הבתים, לפחות רבנים, רבני בית הכנסת. ניתן לגשת לספר ומתוכו להשכיל ולפעול. חטא תכנים הוא עדיין בעיקר בן של אבא שלו, זאת אומרת מושפע בעיקר מהעולם האשכנזי, אם כי יש שם כבר קצת יותר, נאמר ככה, יש איזו כבר כמה ספרים שתופסים מקום יותר נרחב מאשר תופסו בארץ הישנה שלו. א' כל יש חומר מסוים מהיד רמה שנכנס, זאת אומרת יש מספר ציטוטים לא מבוטל בטור מהרמה, חלקם אגב שאין לנו מקום אחר, הוא שואב מהרמה שהוא בעצם פרשן ספרדי קדם רמב"ן, הוא שואב מהרמה חומר לא מבוטל, הוא שואב מדי פעם מוצא את ספר האיתור, ספר האיתור הוא מפובנס, כנראה שגרגל ידוע שהוא עותק של האיתור והוא משלב אותו די הרבה, והרמב"ן, כן, וכמובן שהרמב"ן פה רישומו הולך ו וגובר. אבל עם כל זה עדיין כאילו האס שהוא צריך לשלוף אס תמיד זה אדוני אבי הראש, ובסופו של יום מרת בסך הכל מרת החידוש הגדול מה זה כך, הטור זה כבר יש בו מרכיב מסוים, ממד מסוים של שילוב שני העולמות, הוא משמש שתת הבית שימוש לא מבוטל, יש בו כבר מרכיב של שיתוף עולם האשכנזי וספרדי, והם כבר מתחילים להיפגש פה, אם כי זה עדיין לא, זה לא מפגש אמיתי, כי בסופו של דבר אחרי הכל הוא לא מאוזן לגמרי, אחרי הכל הוא עדיין בלב ליבו פנימה הוא עדיין אשכנזי וחיבורו משקף את זה. אבל כבר התקדם פה כי כמעט דרך ארוכה, אומרת א' המודל, מודל הכתיבה, ז'אנר, בעצם מה שהולך לקרות פה, שזה בעצם הופך להיות, מה בעצם הטור עושה באמת, זה סיכור לספרות הראשוני, מבחינה הלכתית. ובית אחרת, הוא בעצם הולך לעשות את מה שרבינו הקדוש עשה לספרות התנאים, הוא מנסה לעשות לספרות הראשוני. לסכם את, מסכם את היוצא מתוך כל החומר, הלכה למעשה. הוא בעצם בא, מתוך כל סוגיה מוציא את הלכה למעשה, פוסק את זה בתמצית, אתה מקווה שם פחות או יותר את, את ה... יש מבוא קצר ל... מבוא קצר לסוגיה, ואחר מכן ההלכה. הוא מקיף מאוד מבחינת מבחינת התכנון של ה... מבחינת התכנון של החיבור, מקיף מאוד, באמת מוצלח מאוד מבחינת היעילות. עד היום אנחנו משתמשים בזה. עד היום המודל השולט מזה מאות בשנים של ארגון חומר תורני הלכה למעשה זה הטור. שולחן ערוך אימץ את זה, וממילא כל מי שכתב בשולחן ערוך אז אימץ את זה, וכל השוטים שמאורגנים לפי סדר סיבונים בשולחן ערוך בצורה זו אחרת, כי גם שכונה ביהודה הוא חתם סופר, זה מאורגן לפי סדר סיבונים בשולחן ערוך. אז עד שמגיעים נגיד ל... עם מונוגרפיה של ימינו, אומרת, מה? עדיין, נגיד בימינו, תולי איזה ספר, נגיד, שמה שבת כיחתה כבר זנח את ה... כי זה מונוגרף, או מה זה אחרת. מונוגרפיה, תמיד יזדחו את הסיפור הזה. אבל מי שלא כותב מונוגרפיה, כותב משהו מערכתי, אז עד היום, זה שיטת הסימון הרווחת, במחרות. אז הוא הוציא שיטה מאוד... שיטה מאוד, מאוד מקיפה וכולי. ובעצם, כמו, בעצם הטור זה ניסיון לשוות לסיבות הראשונים, מה, שה, מה שרבינו הקדוש עשה לסיבות התנאים. להביא, להוציא תמצית בתוך תמצית, ולהציג את זה בפני הקורא, שיוכל לדעת למה לעשות אחר למעשה. שימו לב, הטור לא חומר כך גדול. תורידו את בית יוסף, תורידו את הבח וכל זה, זה לא עשר כחים שמינים, זה חומר לא, 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 לא בשמיים. אם מישהו מדע טור יומי, רק טור, תוך כמה חודשים הוא ימוד כל הסיפור. אלא מאי 1718 אני נזמר לי משהו כזה. עכשיו זה הסרי המרכזי. יש פה כבר יחד עם זאת יש פה כמו גם איזה ניצני השילוב שבין שני עולמות שהם מנותקים ועכשיו חוזרים ומתחברים. שכמובן מכאן לשולחן ערוך הדרך בעצם קצרה. זאת אומרת, אם הטור מתיימד להיות מפעל הסיכום, וכמו אומרת תמיד בסוף תקופה תהיה מפעל סיכום כזה, הטור די קרוב לזה, אבל בנקודה אחת או נקודה אחת והשניים לא. א', כשמעתי קודם בתקופת הראשונים, בעצם עולם התורה מתפצל לשניים. שתיים, במידה מסוימת שלוש, כי פרובנציה זו יחידה עצמאית, חלק מהתקופה. רק ככה, אז לא מרכזים לשניים. זה אשכנז וספרד. ועל מנת שיהיה סיכום לכל התקופה, אז יכול להיות סיכום אשכנזי, יכול להיות סיכום ספרדי. אבל... על מנת שיש סיכום אמיתי, אז מה שידרש באמת, סיכום שיקח בחשבון את כל המכלול. מה עוד שהרמב"ן, במידה רבה, כבר יצא לסינתזה, מה עוד שבעת הסופות, בחצי השני של התקופה, כבר נחשפים לריף ולרמב"ם וכו'. אז על מנת שיהיה, בסופו של דבר, סיכום מוצלח באמת, או סיכום סמכותי שיתפוס, בסופו של דבר נדרש חיבור שאכן יאחד לחלוטין. כמו הטור מתחיל בזה, עושה כיוון דרך מסוימת. מי שעשה את זה בסוף זה הבית יוסף. עכשיו הבית יוסף מבחינה הזאת עוד לפני שמת, טוב, נתחיל ב... כבר בודדות, זה לא... לא בשביל להתחיל אותו... הבית יוסף... טוב, בעצם עוד נשמעת אחד הטור לפני שנבוא לבית יוסף. הטור ארגן, ארגן כמור, ארגון שמאוד יעיל. אם תשבו את הרמב״ם לעומת הארגון שהטור בחר, הארגון של הרמב״ם הוא הרבה יותר קונספטואלי, הרבה יותר משוכלל. הרמב"ם עובד לפי עקרונות קונספטואליים שהם מובדים, את העם פשוט חשב מה עיקר, מה תפל, מה סד הגיוני ו... וכו'. בכלל זאת, זה כמובן הארכיטקטורה ברמה בית המרשימה. הטור זה בכלל לא מסודר. ומה הוא חשב? הדבר חביבן. הוא חשב, אומרת, זה מוגן לפי הכרונולוגיה של בן אדם. אגב, בזה הוא הרבה יותר דומה למשניות מאשר כמו שהעם במקנה לפירוש המשניות מנסה להסביר למה כל מסכת היא אחת אחרי השנייה. תסתכלו, אלא כל תסתכלו בתוך המסכתאות. צורת ארגון הרווחת ביותר במשניות במקומות שזה אפשרי זה ארגון הכרונולוגי, כמו מסכת ברכות. ממתי? מתחילת היום, במקרה הזה בשוך בך ובקום מאחר, מתחילת היום, וכך העסק מתקדם לאורך כל הפרקים הראשונים. עוד תקחו שתי דוגמאות מאוד בולטות נוספות. מסכת יומא, זה מתחיל משבת עם כל יום הכיפורים, וזה עובר, זה לא בנוי לפי אפילו לפי איזו קונספציה של נגיד עבודה בפנים, עבודה בחוץ. זה בנוי לפי סדר פעולות של היום. וככה זה עובר. אז ממילא זה יגמר כמובן בכפרה, כי הכפרה היא בסוף היום. אבל זה מתחיל בסביבת עם קודם הכיפורים, עובר מרד הפייס, עובר לשחיטה, ואז פשוט עובר מתהלוך ושוב בין סדרי עבודה, לפי סדר עבודה כרונולוגי. כנ"ל גם כן מסכת פסחים. מסכת פסחים מתחילה מבדיקת חמץ וגומרת בפסח אחר חצות ומטמאת הידיים. באמצע יש לנו בין דיני אפיית מצה בפרק השני ודיני אכילת מצה בפרק העשירי של חמישה פרקים של קודשי. למה? כי המבנה הוא כרונולוגי. הדבר היחידי שלו זה פסח שני הצליח להתגנב בסוף הפרקים הקודשים ולא שמו אותו בתור פרק האחרון. זה גם את מעבר זה שרצו בכל זה שאת כל קודש ביחד, זה גם בגלל שהרגע הקובע שם, הפרק מתחיל שם ברגע הקובע. הרגע הקובע הוא בערב פסח עדיין, כי הרגע קובע מתי אתה מתחיל בפסח שני הוא בערב פסח החצות ולא, או בשקיעה לפי איזה דעה, ולא ביהודה לדיאר. אבל בעצם ואז גומרים את שם מי שהתמם בדרך רחוקה בערב פסח, עוברים לערבי פסחים, סוך המלכה לא יאכל כל מי שיחשך, וכן הלאה. אז עכשיו, ארגון כזה הרבה יותר טוב ונוח מטעמי יעילות. זאת אומרת, אתה פשוט לא, אתה קל לך להתמצא איפה בקעת המזון, בשכן לך כמה למצוא את זה, זה אחרי שחרית. איפה ברמב״ם, זה יותר מסובך למצוא, באמת, איפה הוא, בקעת הנהנים, למד בקעת המזון, בשכנוך זה מאוד פשוט, בקעת הנהנים קוד, אחרי זה בקעת המזון, לא, זה דווקא לא, זה הולך ככה, זה בקעת הנהנים של המוצי, בקעת הסעודה, בקעת המזון, אחרי זה בקעת הפירות. ההנחה היא כמו שאדם קם, כמו שחרית, אוכל אחד בוקר מתת ידיים, אוכל סעודה, מברך, אחרי כמו שחיים הוא מנשנש, וככה סדר, אחרי זה מלחה ואחרי זה ערבים. רמב״ם היה כמה מתפלץ בדבר כזה שאתה מפריד בין הלכות תפילת שחרית לבין הלכות תפילת מלחה וערבים. אז יש את כל מה שבטבח שם שקשור לאכילה, אבל הרבה יותר קל להתמצא בזה. וכן כמו באמת הסדר של הטור עכשיו מה עומד מאחרי זה? עומד מאחרי זה, אני יודע שמעתי קודם. רמב"ם חיפש ליצור חיבור משוכלל ומרשים לתפארת הבורא, לתפארת התורה וכן הלאה, לתועלת הלומד, תועלתו הלימודית של הלומד. הטור חיפש משהו אחר, לעזור באדם ללמוד הלכה למעשה. הגישה היא לשמור ולעשות. בשביל לשמור ולעשות צריך גם לדעת איפה לחפש את ההלכה הרלוונטית. אז אם אין למרת הוא יצא, הוא קיצר וגם באמת ארגן את זה בצורה הכי נגישה לאדם שצריך למצוא, איך זה בעצם באופן תיאורטי, זה ספר, ספר איום, תעיין כשיש לך שאלה. כבר אני רוצה להגדיר מופע למכה, זאת אומרת כל הספר עוד לפני שיש לך את השאלות. אבל המגמה הבסיסית היא בעצם לתת בידי הלומד את הכלים לדעת מה לעשות בזמן אמת, ולכוון אותו באורח חייו. זאת אומרת, בבית אחרת, זה לא מקרה שזה נקרא אורח חיים. זה בגלל הרמב"ם, הרמב"ם לוקח ספר של אורח חיים. ספר זמנים, ספר מדע, ספר אהבה. כי הרמב"ם לא מחפש לעבוד אותך כאילו במסלול חייך. אלא נותן את זה כמשהו הרבה יותר משוכלל ומשמעותי. יש הלכה מאוד יפה בסוף יחוד קידוש החודש. הרמב"ם שכותב לנו כך. כל החשבונות שעשיתי, והרי יחוד קידוש החודש מתחלק, 5 פרקים הלכה, איזה 15 פרקים אסטרונומיה. הרמב"ם כותב שם בסוף, בסוף ההלכות שם, זה ספק יוטט. הרי בארנו חשבונות כל הדרכים שצריכים לבדיית הראייה ובחקת העדים. כדי... בעצם השאלה שלו היא למה אני צריך לעשות את זה? למה לא בימינו? בימינו, מי שרוצה מאוד לחוק קידוש החודש, אז מה הוא עושה? אז קודם כל, לומד אסטרונומיה, מספר אסטרונומיה מעודכן, טוב באקדמון. ואחר כך הוא... ואחר כך מרת, הוא לומד את הצד הלכתי, או מקסימום הוא מחפש ספר, הוא רוצה קיצור דרך, אז הוא קונה ספר מראש, מישהו אחר עשה את זה. זאת אומרת, הוא קונה כבר ספר, קידוש החודש, אחר למעשה, ואז בעצם, מי שכתב את הספר, למד אסטרונומיה כמו שצריך, וכתב אחרי זה את הספר, ואתה קורא כבר את הקיצור. אבל בעצם, הרמב"ם שואל את עצמו, למה לא עשיתי אותו דבר? כאילו, למה? לא פשוט אמרתי אנשים שמדוע סתם מתוך אריסטו. ואחרי שמות כל הדרכים שצריכים למידת הראייה מחקיית העדים כדי שיהיה הכל ידוע למבינים ולא יחסו דרך מדרכי התורה ולא ישוטטו לבקש אחריה בספרים אחרים תושבים הספר השם וקירו אחת מהן לא נעדר. כמה שאני מבין מה שמפריע לו שהשם יחוס ספרים אחרים זה לא שהוא פחד שעשו תרבות רעה, זה לא שהוא חושב שהספרים אחרים הם טרייף מבחינת התכנים או הפילוסופיה מת וכדומה, אלא יש לו בעיה אחת לגמרי, הוא רוצה שהתורה תהיה משוכללת. הוא לא רוצה שדבר השם יחסר משהו, כי דבר השם צריך להיות מקיף וכולל. אומרת, כי הוא מהספר השם אחד מהם לא נהדר, הוא לא רוצה שהספר יהיה לא שלם, אז הוא רוצה להפוך את האסטרונומיה לחלק מהתורה על מנת שהתורה תהיה שלמה. המגמה שלי לא מעשית, כמו שצריך לעשות, להגיד, תלכו, תקנו ספר אסטרונומיה ויאללה, אני אחסוך לעצמי את הבלגן, אבל יש לו עניין שהתורה תהיה משוכללת. בטור זה לא המגמה, זה לא המצון, זה לא המגמה, אלא מה שאין למעשה למעשה, מה שלא למעשה לא למעשה, ואין צורך שהספר יהיה אמת מאמת, אחד מהם לא נעדר, אלא צריך לדאוג שמה שבן אדם רוצה לקיים, שיוכל לקיים מבלי בעיה. טוב, עכשיו כאמור, מה זה יושלם בבית יוסף? זה משתי סיבות. קודם כל, בית יוסף מקיף, הרבה יותר מקיף מהטור. אם מוצאים ספר סיכום לכל הראשונים, בסופו של דבר, ההיקף של בית יוסף לא ניתן להתחרות איתו. בית יוסף פשוט מקיף ביותר. אני מדבר זה באמת בשבוע הבא בלי נהדר. שנית, לא רק שהוא מקיף, הוא גם כמחנה הזאת, הבית יוסף, באמת הרבה יותר פתוח ומכל עולמות. מתחיל לסבור שהוא מקיף, שהוא יוסף באמת מאגד בתוכו את שני עולמות התורה בצורה יסודית. גם התוספות, גם האשכנזים, גם הרמב״ם, גם הריף, כמרשב"א, את כל העולם הספרדי, בית יוסף עצמת. עכשיו, יש איזה סיבות כמובן, שזה לא רק שבית יוסף נגיד, יותר פתוח מהטור. הוא גם חי 100-150 שנה אחריו, והדבר הזה מאוד משמעותי גם מבחינת מבחינת המציאות בעולם היהודי, המציאות הגיאוגרפית, המציאות התורנית, הוא נמצא בפאזה אחרת או בתקופה אחרת. זה גם הסיבה שטור, מי שרוצה יכול לקרוא לו ראשון עדיין, בבית יוסף הוא כבר אחרון. את המעבר הזה מהטור לבית יוסף מאוד משמעותי מבחינת ההיקף. עדיין, זה כמובן, זה עדיין גאונות של אדם מדהים ביותר. אמת, העובדה שתנאיכם השתנו, הוא לא מחייב עצמך בית יוסף, לא יהיה בסוף קארו, היה אדם בסדר גודל כזה. אבל העובדה שהוא חי קומה 16, ודאי מקילה עליו להיות הרבה יותר פתוח גם לעולמות נוספים. העובדה גם שהוא משפחה מגולי ספרד, ש... נגיד ככה, מתנתל בדרכים, הוא לא נולד בצפת ומת בצפת. הוא חי באזורים אחרים, הוא חי בביזנטיון קודם, כל זה גם כן קשור לנקודה הזאת. חולי כמת, מה שבית יוסף יעשה, בשלב הראשון הוא יהפוך את הטור למקיף וכוללני, וכמו כולל שני עולמות בצורה מסיבית. שנית, זה בשלב הראשון. בשלב השני, הוא גם לא רק ייתן את הרקע לטור, אלא בשלב השני, הוא גם באמת יהפוך את כל החומר הזה בספר ההלכה מסכם של תקופת הראשונים. עכשיו, כמובן, הסיכום הזה לא יוצא לדרך מבלי הטור. אחרי זאת, הטור סלל את הדרך לשולחן ערוך, ואי אפשר לדבר לשולחן ערוך, מי לדבר בעצם על הטור. הטור יצר את הסדר הארגוני, יצר את הגישה, יצר את הכיוון, וכשבית יוסף ניסה בתחילת הדרך לבנות משהו על הטור, בעצם זה, זה, זה לא פה ולא שם. בסופו של דבר הוא חזר ממש בעקבות הטור. הוא חזר למתווה שהטור יצר, הוא פשוט שכלל אותו. בבית אחרת, לא בית יוסף יצר את המתווה. את המתווה יצר הטור. בית יוסף יצר את התכנים, את בחירת החומר ודרכי הכרעתו. ואת המתווה הזה, זה בעצם יצר הטור, בית יוסף בהתחלה ניסה כאמור ליצור מתווה אחר. עדיין הוא דרך פירוש הטור, כי דרך נפסוק הלכה דרך אנציקלופדיה תלמודית. הוא ראה בסוף שדרך אנציקלופדיה לא פוסקים הלכה. אז לכן הוא יצר את השולחן ערוך. השולחן ערוך הוא בעצם השלב האחרון בתהליך שבטווח הקצר יותר התחיל בראש, בטווח הארוך יותר שקוראים התחיל בריף, אלא שהיה צריך לפתוח את כל התקופה, לחדש כל החידושים, ואז נחזור ולקרוא איזשהו סיכום, סגנון המשנה, סגנון חתימת התלמוד, וזה בעצם חתימת הראשונים. זה פחות או יותר את המהלך הזה. שלגבי בית יוסף, שולחן ערוך עצמו, זה כבר נדבר בשבוע הבא, אבל לא נדבר מיידית על שולחן ערוך, נפתח פה איזו יריעה קצת יותר רחבה לגבי מה שקורה שם בתקופה בכלל, קרי המרשל, הרמה, וכו'. טוב, זה בלי נדבר בשבוע הבא.